הגענו לדף ממבב ומודע אלף שלוש שורות מלמעלה, למדנו דף ממדלת בשם רבו שמואל, קטנה שהתקדשה שלא לדעת אביה, שלחו שם האב התרצה למעשה הקידושין, ובעצם תפסו הקידושין. איתמר, קטנה שהתקדשה שלא לדעת אביה, אמרה בין היא ובין אביה יכולים לעכב. לא רק הוא יכול לעכב, אלא גם היא יכולה לעכב לדעת רב. למה? מכיוון שהוא עוד לא התרצה למעשה הקידושין, כל עוד לא התרצה, היא יכולה לעכב. ואברה אסי אמר לו, אביה הוא יכול למחות ולתל את הקידושין, אבל לא היא. עכשיו רב מונה מקשה לרב אסי. אית ורב מונה לרב אסי ואמר לה, הכריע ברב לרב אסי, יש ברייתא בעניין פיתוי. נאמר, לגבי מי שפיתה את הבתולה, מהור היא מרנה לא לאישה, כלומר התחתן איתה, אם אין אם אין אביה, לתיתה לו, אם האבא לא רוצה לתת הבת, שהוא פיתה אותה לאיש הזה, אז כסף ישקול כמו הרב בתולות, 50 כסף וכו'. אין לי אל אביה, כל זה שהאב יכול למען זה יפה, אבל היא עצמה עומד הברייתא מניין, מניין שגם היא יכולה למען, תמוד אמר, אם האין ימען, מכפר לשון, לומדים שגם המיון שלה מועיל מכל מקום, גם היא יכולה למען. עכשיו, הגמרא מבינה כעת שמדובר פה על מקרה שמי שפיתה את הבת, הוא בא עליה בעצם לשם קידושין. ואמר התנא, בין אביה, בין היא, יכולים לסרב, לסרב לקידושין, ובטלם. וברור שקידושים אלו לא נעשו על דעת אביה, הרי היא פיתה אותה. הרי מפורש, הבת עצמה יכולה גם כמניחות בקידושין ובטל אותם, כמו דעת רב, לא כמו דעת רב אסי. אמר לו רב, לא תזלו בת הריבחה, את תקשו קושי השם ממש. יכול לשנו לכו, כגון שפיתה, שלא לשם אישות. אני יכול לתרץ דבר פשוט. הוא פיתה אותה לשם בילה עצנו, לא לשם קידושין. אתה פירש לשם קידושין. לכן יש לך פה פירוש לבי קידושין. קידושין שלא נעשו על דעת אביה. מי אמר שפיתה אותה לשם? מי אמר שבאו אליה לשם קידושין? אולי הוא בא אליה לשם זנות? אומרת, הגמרא פיתה אותה שלא לשם אישות קרא ביי. אנחנו צריכים פסוק למד אותנו שאם פיתה אותה שלא לשם קידושין, שאביה או הבת עצמה יכולים לעכב? מכיוון שמראש הוא התכוון בעצם לשם בילה זנות ולשם קידושין, הרי אם כן מעשה קידושין כל עיקר, מה הכוונה לעכב? לא לקדש אותה, הוא לא התכוון בכלל במעשה הזה בשם קידושין. אין מה למען את הקידושין, אין פה מעשה קידושין. אז מה אנחנו בר יצחק? אכן הפסוק מדבר מי שפיתה אותה שלא לשם קידושין, או לומר שמשלם קנס כמפותה. זה לא בא למד אותנו, לא בא כתוב למד אותנו שאם פיתה אותה לשם אישות שיכולו להביאה למען וכו'. כמו שאמרנו, נובר פה על לא לשם קידושין. אז אין מה אלא מלמד שאם פיתה אותה לשם זנות, שלא לבד אם סירב אב ניתנה לו, אלא גם אם סירבה היא ננסה לו, היא עדיין חייב לשלם את 50 הכסף. מה לרבי יוסי ויאח, ראינו דתנינה, מה רואי מרנה לו לאישה שצריכה ממנו קידושין, ואם פיתה לשום אישות קידושין לעמלי? זה מה שאומר רבי יוסף, הוא בא להביא סיוע לזה, אומר רבי יוסף, אנחנו בריצחק, אם ככה, עכשיו אנחנו מבינים בעצם מה שלמדנו, ברייתא אחרת, נאמר לגבי מפתה את הבתולה, מהו אם הרנה לו לאישה, הסוג הזה בא למד שהיא צריכה ממנו קידושין, כלומר כשהוא בא לקונסה, הוא צריך קדש לה תחילה, אם פיתה אותה לשום אישות, זה לא היה לשם קידושין, קידושין לעמלי, אם היא כבר מקודשת ועומדת משעת ביית הפיתוי, אלא ברור שנובר בעצם מי שהיה לא לשם אישות, אלא לשם זנות, אמר לה הבא ידיין אין פה ראיה, צריכה קידושין לדעת אביה, אפשר להגיד שעדיין הוא עשה את זה בעצם לשם קידושין, בכל זה עכשיו צריכה קידושים אחרים שיעשה בעצם לדעת אביה. משנה נוספת בדף מ"ו עמוד א' באמצע העמוד, האומר לאישה התקדשי לי בתמרה זו, נתן לה את התמרה, אחרי זה אמר לה שוב התקדשי לי בבזו, נתן לה תמרה נוספת וכן הלאה, כמה וכמה תמרים, אז אם יש באחת מהן שווה פרוטה מקודשת, אם לא ולא מקודשת. מכיוון שהוא אמר לשון קידושין, התקדשי לי בתמרה זו, על כל תמרה בנפרד, כל נתינה היא מעשה קידושין בפני עצמה. לכן אני אצרף את כל התמרות לשווה פרוטה, אלא צריך שיהיה באחת מהם שווה פרוטה, כדי שהקידושים יחולו. אם אמר התקדשי לי בזו ובזו ובזו, אז לא צריך שאחת התמרות יהיה שווה פרוטה בפני עצמה, אם יש שווה פרוטה בכולן מקודשת, אם לא, אבינה מקודשת. מכיוון שהזכיר לשון קידושין, רק פעם אחת, הרי בעצם הוא עושה מעשה קידושין אחד, על ידי נתינת כל התמרות, לא מתכוון למעשה קידושים נפרדים. לכן כולם מצטרפות לשווה פרוטה. הייתה אוכל ראשונה ראשונה, אם אכלה כל תמרה מיד עם קבלתה, אינה מקודש עד שבאחת מהם שווה פרוטה בפני עצמה. הגמרא תבאר מהקטע הזה של המשנה מתייחס למקרה הראשון, שכל תמרה ניתנה כמעשה קידושים בפני עצמה, או למקרה השני שכל התמרות ניתנו כמעשה קידושים אחד, ומה הטעם לדין הזה. אז קודם כל אומרת הגמרא, מה נתנה התקדשי, התקדשי? מי הטענה שסובש דווקא אמירת התקדשי על כל תמרה בנפרד, מחלקת את הנתינה למעשה קידושים נפרדים? האמרה הבא זה כרבי שמעון. אתה אמר במשנה בשבועות, וגם הבאנו את זה לפני כמה דפים, אדם שנשבע לחמישה בני אדם, שלא חייב המון לאף אחד מהם, והודה אחר כך שנשבע לשקר, אז הוא חייב להביא קורבן, הוא לא חייב להביא קורבן נפרד לכל שבועה, עד שאומר לשון שבועה לכל אחד ואחד. אם אומר לשון שבועה בנפרד לכל אחד אחד שתבע אותה, אז יביא קורבן, אם לא, לא. אם אמר אין נשבע שאין לך בידי המון ולא לך ולא לך וכולי, הכל נחשב לשבועה אחת ולא חייב לקורבן אחד. כך גם במשנה, כדי לחלק את נתינת התמרות למעשה קידושים נפרדים, צריך לומר לשון קידושים בנפרד לכל תמרה. חכמים אבל חולקים לרבי שמעון בזה, גם בשבועות וגם כאן. לפי חכמים, גם אמר התקדשי לי בזו ובזו ובזו, נחשב למעשה קידושים נפרדים וכו'. שלמדנו בהמשך המשנה, אם אמר התקדשי לי בזו ובזו ובזו, אם יש בכולן שווה פרוטה וכו', עומד כמה היה, אילה מה הרישה, מה היא ראה אוכלת, אפילו מנחת נמי, אתה התקדשי לי בזו כאמר. הגמרא דנה עכשיו בסיפה שלמדנו במשנה, הייתה אוכלת את התמרות ראשונה ראשונה, אני מקודש עד שבע אחת מהם שווה פרוטה, אז עומד כמה, אם מדובר על החלק הראשון של המשנה, התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בזו וכו', מה זה קשור אוכלת דווקא? אפילו מנחת, גם אם השאיר את כל התמרות בידה ולא אכלה אותן, ולא צריך שיהיה באחד מהם שווה פרוטה, כמו שאמרנו, התקדשי לי בזו, אמרנו על כל, יש קידושין על כל תמרה בפני עצמה. לא משנה אם אוכלת או מנחת, אלא מדובר לכאורה לסיפה. פה יש גם קשה, אפילו בכמה הייתה, והמלווי, כלומר, בסיפה כתוב, התקדשי לי בזו ובזו ובזו, יש פה שלוש תמרות, כלומר מצטרפות כל התמרות יחד לשווה פרוטה. המשנה הבאה להגביל דין זה ולומר, אם אכלה כל תמרה בידה, אין התמרות מצטרפות. צריך שיהיה באחד מהם שווה פרוטה, וזה קשה. האם מועיל שיהיה שווה פרוטה בכל תמרה שהיא, אפילו בתמרה הראשונה, אפילו בכמה הייתה, כמה התמרות הראשונות שנאכלו לפני סיום הקידושין, הרי מכיוון שאומר בזו ובזו ובזו, לא הסתיימו הקידושין, ועם מלווי, הרי בשעה שחלים הקידושין, התמרה כבר נאכלה, בעצם זה מורה רק מלווה ביד האישה, המקדש שהיא אישה במלווה, ראינו בתחילת המסכת, שהייתה חייבת לו מלפני כן, לא מקודשת, אז גם אי אפשר לומר שסיום המשנה מתייחס לחלק השני של המשנה. אמר רבי יוחנן, הרי שולחן, והרי בשר, והרי סכין, אין לנו פה לאכול, כלומר, יש פה משנה שנויה, אנחנו לא יודעים כיצד לפרש אותה, היא לא, המקרה סוף המשנה, לא נסוב על החלק הראשון, לא על החלק השני. אז עומד עם הרב ושמואל, אמר התרווה לעולם הרי, שבאמת מדובר על המקרה הראשון, שאמר לשון קידושים בנפרד, כל תמרה, ולא מבעיה כמר, הכל לא צריך לומר, לא מבעיה מנחת, לא צריך לומר שיש שם שעת התמרות בידה, לא אוכלת, זה ברור. דייק, השווה פרוטה, הנה לא, לא, אם יש שווה פרוטה, כן, אז לא, לא, אבל אוכלת, אם אוכלת התמרה מיד עם קבלתה, יכולת לטעון, הוא לי מקר והנעתה, מכיוון שהנעתה מהתמרות מוזומנת, הוא בא מיד, כי באכילה שלה, עצם זה שהיא אוכלת התמרה, היא מגלה דתה שהיא רוצה את התמרות, היא נהנית מהם. היית אומר, בעצם היא רוצה את זה. אימא גמרה, מה הקנייה אפשר? היית אומר, בעצם היא גמרה בדתה, היא הסכימה להקנות את עצמה למקדש בתמרה אחת, למרות שאיזה שווה פרוטה. ברגע שהיא אוכלת את זה, אז אנחנו אומרים, למה צריך שיש שווה פרוטה? אומרים שהיא רוצה להתקדש בתמרה הזאת. לכן גם השמלן, זה בלמד אותנו שלא ככה, באופן מקרה, במקרה הזה, אין הקידושים חלים. זה יישוב אחד, רב ושמואל. רבי יאיר אמר לעולם הסיפה, מדובר באמת על הסיפה. מה עד שיהיה באחד והם שווה פרוטה, עד שיהיה באחרונה שווה פרוטה. באמת לא מדובר על הראשונה, אלא דווקא באחרונה שווה פרוטה. רק במקרה האחרונה, במקרה הראשונה, זה באמת היה מילב וזה לא מועיל. ואמר רב השמוע מנה בן רבי עמי תלת, שמוע מנה באמת המקדש במילב ואינה מקודשת כפי שראינו בתחילת המסכת. ושמוע מנה המקדש במילב ופרוטה לתה הפרוטה. כלומר, מי שמקדש אישה במלווה ופרוטה, אז דעתה על פרוטה לבד ולא על המלווה. לכן חלים הקידושין. קם במשנה אמר האיש תקדש בכל התמרות מעשה אחד, והתמרות הראשונות נחשבות למלווה, אי אפשר לקדש בהם. אז מזה שמע רבי עמי שהקידושים חלים עם התמרה האחרונה, יש בה שווה פרוטה, מוכח שאישה לא מתכוון להתקדש בכל התמרות יחד, אלא בתמרה הזו האחרונה לבדה. זה מה שאמרנו, המקדש במלווה ופרוטה, דעתה הפרוטה. ושמע מן העוד יש ללמוד מעות בעלמא חוזרים, בדרך כלל מעות שניתנו לשם קידושין, ובסוף הקידושין לא אוכל, הוא חייב את האישה להחזיר אותן לנותן, ואין המעות נחשבות מתנה. דבר זה מוכר מזה שהתמעות הראשון נאכלו נחשבות למלווה, שעוד לפני חלות הקידושין מחלה וחיה, יש פה אם זה מלווה זה אומר שיש לה חובה להחזיר את זה. אז הנה רואים שבעצם יש פה מעות בעלמא חוזרים, הייתה חייבת להחזיר את זה. אז לכן, יש פה כמו שאמרנו, מעות בעלמא חוזרים, זה הדבר השלישי שאפשר ללמוד מדבר רבי עמי. איתמר המקדש אחותו, רב אמר מעות חוזרים ושמואל אמר מעות מתנה. כלומר, מה הכוונה מקדש אחותו? ברור שאדם מקדש את אחותו, אז קידושים לא אוכלים. זה ברור, קידושים לא תופסים באחותו. אבל אם אדם מקדש את אחותו בכסף, השאלה מה הכסף? אז רב אמר מעות של קידושין, הכסף הזה חוזר לה מקדש, הוא לא התכוון לתת לה את זה. או מה נראה מה הוא התכוון. שמואל אמר לא, מעות מתנה, הוא התכוון לתת לה לאחות כמתנה. רב אמר מעות חוזרים... אדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו, וגמר ונתן לו שום פיקדון, אדם יודע שלא יכול לקדש את אחותו, אלא הוא יכיל לתת לה פיקדון, למה לשום פיקדון, למה לא אמר לה מראש, אני אתן לשום פיקדון, סבר לא מקבלה, הוא חשב שהאח, האח חשב שהאחות לא תסכים לקבל את הכסף בפתאון והתחייב לשמור וכו'. לכן הוא עשה את זה בצורה של תחבולה וקידש את האחותו, נתן לה כסף וקידושין בתור פיקדון, ולכן המעות חוזרה, המעות בית משייכים למקדש, והם בעצם אצל האחות כפיקדון. ושמואל אמר מעות מתנה, למה אדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו, וגמר ונתן לשום מתנה, כלומר הוא התכוון באמת, הוא החיל לתת לאחותו מתנה, אז למה לא נתן לשום מתנה, נעים להם שום מתנה. סבר כסיף עליימית, הוא חושב שהאחות התבייש בעצם לקבל ממנו מתנה כזה, לכן הוא עשה את זה בצורה של תחבולה. הגמרא מקשה, מיתי ורבינה מקשה בעצם ממשנה בחלה, מפריש חלתו קמח אינו חלה. אדם שמפריש קמח כחלה מהעיסה, הוא צריך לתת חלה לכהן מהעיסה, הוא מפריש קמח, כלומר הוא לא מפריש מהעיסה, הוא מפריש קמח. חיוב חלה, חיוב חלה נאמר ראשית הריסותיכם. החיוב הוא רק בעצם שנעשית עיסה, נעשית בצק. אבל אם מדובר על קמח, אז זה לא חלה. אז אם הוא בכל זאת הפריש את חלתו קמח ונתן לכהן, אז מה הדין? הוא אומר, כמה אין הוא חלה וגזל ביד הכהן. הקמח הזה הוא בעצם גזל ביד הכהן. כלומר, הוא חייב להחזיר אותו לבעלים. למה גזל? לפי שמואל שאמרת מתנה, למה גזל? אז מה? אמרת שמעות מתנה? המי גזל ביד הכהן? אם האדם יודע שהם מפרישים חלה מקמח, אדם הרי יודע שלא מפרישים חלה מקמח. ואז בעצם נתן לשם מתנה. אפשר להגיד שהוא נתן את הקמח לכהן בשם מתנה. לא לשם חלה באמת, סתם לשם מתנה. מוכח מהמשנה, כשאדם נותן דבר לחברו במסווה מסוים של מטרה שלא אמיתית, הוא לא מתכוון לתת אותו דבר כמתנה, אדרבה, זה גזל ביד הכהן, לא כמו שאמר שמואל. אומרת מה, לא, שם זה שונה, שאני אתם נפיק מן החובה, שם לא עושה מזה תקלה. איזה תקלה? זימן דעיד לכהן פחות מחמש רבעים קמח. לפעמים הכהן הזה יש לו פחות מקו הרבע של קמח, שזה השיעור המחייב הפרשת חלה, ועל ישלי בעד הדד וילוש עיסה מהקמח שלו יחד עם הקמח הזה שהוא קיבל בתורת חלה, והוא חושב שהקמח שקיבל בתורת חלה הוא דין חלה, דין תרומה, כלומר הוא חושב שיש בו דין חלה. בצירוף שניהם בעצם יש בו עיסה ששיעור שמחייב חלה. כסבר נתקנה עיסתו, הוא חושב כמו שאמרנו שהעיסה מתוקן, מותרת באכילה כמו שהיא, כי הקמח שלו בעצם אין לו שיעור חלה, ומה שהוא קיבל אז זה כבר חלה בפני עצמה, ולא צריך להפריש חלה בעצם מהעיסה הזו, ואתה נמיך למטיב לו יבוא לאכול מהעיסה הזו, בלי להפריש חלה יבוא לאיסור תבל. כלומר, בגלל החשש הזה, תקנו חכמים שכהן שמקבל קמח בתורת חלה, הוא חייב להחזיר אותו. למרות שבאמת אפשר להגיד שזה מתנה, כך אומר שמואל. הוא אומר, אמרת, אדם יודע שמפרישים חלה מקמח. אז מסתבר שגם הכהן יודע את הדין הזה, ויבוא בעצם, הוא לא יבוא לערב את הקמחים, אתה אומר שאדם יודע את זה. סומכים על הידיעה הזאת. אלא אומרת הגמרא פה דבר מעניין, יודע ואינו יודע. הוא יודע את עצם הדין, לא יודע מה הטעם הדין. יודע שאין מפריש חלה מקמח, לא יודע למה, לא יודע מה הטעם הדין. סברת מה הוא, למה הוא חושב שלא מפרישים חלה מקמח? כמו שמתיר לך את הכהן. למה עשו לתת לכהן קמח בעצם חלה מקמח? כי זה תורח של הכהן, הוא עכשיו צריך לעשות עם הקמח זה משהו. זה לא שהוא מקבל בצק מוכן. והוא אומר, במקרה הזה תיר לך את הכהן, אכיל תאי, במקרה הזה בעצם אני מוכל עליו, אני מסכים לקבל קמח, ככה הכהן הזה עסקי במקרה הזה. לכן הוא עדיין לחשוב, הכהן יכול לחשוב בפשטות, מכיוון שאני הכהן ואני בעצם מחלתי על תירחה שלי, אני יכול לחשוב שזה עדיין חלה. יבוא להרבב את הקמחים, כמו שאמרנו, ויבוא לאכול תבל. שואלת הגמרא, עדיין, למה חייבו אותו להחזיר את הקמח שניתן לו מתנה? הרי תאה ותרומה, אפשר לקבוע שהקמח יהיה של הכהן כתרומה, ואפשר לתקן ככה, לא תאכל עד שיוציא עליה חלה במקום אחר. אפשר לתקן את העיסה, כך לא ייקשר באכילת תבל. הרי יש לנו כבר תקדים לזה, מי נותנן, כתוב במשנה בדמי, מי שמפריש תרומה מהעציץ הנקוב על עציץ שאינו נקוב, והעציץ הנקוב שהוא חייב בתרומות ומעשרות מדאורייתא. על העציץ שאינו נקוב שהוא חייב רק מדרבנן, אז התרומה מופרשת נחשבת כתרומה והכהן רשאי להחזיק בה, אבל לא תאחר עד שיוציא לה תרומה מעשר במקום אחר. מדאורייתא לא חל על החלק המופרש שם תרומה, כיוון שהוא פרש על פירות שלא חייבים תרומות ומעשרות, לכן הוא נחשב תבל גמור ותבל אסור לכהן. אבל כמו שאמרנו, לא תאחר עד שיוציא לה תרומה ומעשר במקום אחר. גם פה אותו דבר, אפשר להגיד שישאר הקמח הזה יישאר אצל הכהן. למה הוא צריך להחזיר את זה? אמרנו זה גזל בידו, הוא ישאיר את זה אצלו ולא תאחר עד שיוציא לה חלה במקום אחר. עומד כבר יש הבדל, בתרי מענה צייט, בחד מענה לא צייט, כלומר אם דובר בשני כלים שונים, כמו המקרה שמפריש מהציץ נקוב לציץ שאינו נקוב, אז הכהן ישמע לך אם תאמר לו שההפרשה לא חלה, ולחזור להפריש את התרומה מה שקיבל, כלומר אין צורך לתקן שיחזיר מה שניתן לו, אבל בחד מענה קשה, הכל בכלי אחד, המקרה שאתה מפריש בעצם קמח מהעיסה שהוא מנסה לעשות, למרות שהוא עוד לא עשה את זה עיסה, אבל מכל העיסה שהוא יעשה הוא יפריש קמח, שזה כבר כלי אחד, הכהן לא ישמע לך להפריש את ההחלה במקום אחר. הוא לא יקבל שההפרשה הזאת לא חלה, והקמח הוא טבל. זה לא הגיוני לו שהכל היה בכלי אחד, הוא לקח קמח משם וזה נשאר טבל. לא סביר. לכן יש הבדל בין שני כלים לבכלי אחד, לכן פה חכמים החזירו, פה חכמים הצריכו לו להחזיר למפריש. ובהתאם אפשר להגיד לעולם כהן מה צייד, אפשר להגיד באמת הכהן כן יציית, והוא אולי יודע את הדין. אבל פה זה בכלל בעיה אחרת, יש חשש אחר של בעל הבית. הרמייקה, בעל הבית יפריש קמח, עכשיו הוא חושב שהעיסה שלו מתוקנת. כסבר בעל הבית נתקנה עיסתו, ואתה נמיך לבטיב לה, הוא יבוא לאכול את זה בטבל. לכן עומד המשנה, הוא צריך להחזיר את הקמח למפריש, כדי שהבין המפריש שהפרשה שלו לא הועילה, ולאו להפריש שוב חלה מעיסתו. אמרת, האדם יודע שמפרישים חלה מקמח, אז איך אדם יכול לטעות בזה? אלא כמו שאמרנו, יודע ואני יודע. יודע שמפרישים חלה מקמח, לא יודע למה, מה טעם הדין? גם פה הוא סבר, בעל הבית סובר. טעם המים, משום תירך דכהן, שצריך הכהן לתרוח בלישת העיסה, ותירך דכהן קיבלה עליה, ופה הכהן הרי קיבלת תירך עליו. הוא חשב שכל הסיבה שאסור להביא קמח זה בגלל שזה תירך של כהן, פה הכהן קיבלת תירך עליו. עומד מה לכאורה אפשר לקבוע שהקמח יש לכהן, למה מה צריך להחזיר לו? מה זה יעזור? תהיה ותרומה ויחזור ויתרום, בסדר. מה, יש חשש שהבעל הבית יאכל טבל? שיחזור ויפריש עוד פעם חלה. הוא יפריש חלה מהקמח, למה הוא צריך להחזיר לו את הקמח? הוא הרי יפריש עוד פעם חלה ויהיה בסדר, וכך יכול לתקן את העיסה. מי נותנן, הרי לא למדנו שאינו נקוב על שנקוב, הרי למדנו במשנה בתנאי, מישהו מפריש תרומה מאינו נקוב, שהוא פטור מתרומה מדאורייתא, על נקוב שהוא חייב מדאורייתא, אז מה שהופרש וממון הכהן הוא נשאר כתרומה, ויחזור ויתרום מפירות העציץ הנקוב, כדי להתיר את פירותיו. כאן הרי בקמח, צריך לומר שהכהן יחזיק בקמח שניתן לו, לא איך שיחזיר לבעל הבית. והמפריש הוא צריך להפריש שוב, עוד פעם לתקן את העיסה. אומרת הגמרא, כבר תרצנו את זה לכאורה, יש הבדל בין כלי אחד לשני כלים, האוקים נטרי מעני צייט. בשני כלים, בעציץ נקוב ואינו נקוב, אז יצייטו. אבל בכלל מה לא צייט, הוא לא יפריש שוב הבעל הבית. הוא יגיד מה זאת אומרת, עשית את זה מכלי אחד, למה שאני אפריש? אומרת הגמרא, אבל לא צייט, אם זה נכון שלא יציית? כתוב במשנה בתרומות, התורם קישוט. הוא רוצה להתיר את כל האחרת הקישויים. ונמצא מרה, נמצא שהקישוט שהוא יפריש בעצם היה רקוב, הוא תרם אבטיח. להתיר את אכילת האבטיחים נמצאת שרוח, מקולקל, תרומה ויחזור ויתרום, כלומר, זה תרומה, ויחזור ויתרום פרי טוב יותר וכולי. הנה, מכי זה מדובר בחד מנה, מדובר על סל אחד של האבטיחים, או סל אחד של קישוט, ובכל זאת אומרים לו לחזור ויתרום. עומד אם עדיין זה שונה. למה שני הטעם דמידאורייתא תרומה מעל יהים דרבי אלי? באמת מהתורה, קישו אבטיח שם, שהופרו שם תרומה גמורה, כדבר רבי אלי שעוד מעט נראה. חכמים אמרו להפריש פעם נוספת, לכן יש להשאיר רבי על הכהן, לא צריך להחזיר לבעלים. תמר רבי אלי, מניין התורם מן הרעה יפה, מי שתורם מפירות גורעים על פירות טובים מאותו המין, שתרומתו תרומה מדאורייתא, שנאמר, לגבי תרומת המעשר שהלווים נותנים לכהן ממעשרותיהם, ולא תיסו עליו חטא בהרימכם את חלבו. מה שמות הפסוק, שאם מפריש את החלב, את החלק הטוב שבו, אין עליו חטא, אבל אם החלק הרע שבו, הוא קדוש, הוא חטא. אם אינו קדוש, איזה נשיאת חטא למה? אם בפועל זה לא הפך להיות תרומה, כלומר אומרים לך, אל תפריש משהו רע, כי יהיה לך חטא. איזה חטא יהיה לך? אם בעצם זה לא הופך לתרומה, לא היה פה שום חטא. כנראה שהתרומה כן תופסת מדאורייתא. לכן מכאן התורה מן הרעה ליפה, שתרומתו תרומה מדאורייתא. הגענו לסוף מ"ו עמוד ב', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.